ואנחנו ממשיכים בלימודנו שהתחלנו בו בפעם הקודמת בענייני תורת הגויים, כן, תורת בני נוח. אז כדי קצת להיכנס יותר לפרטים הלכתיים, האמת היא שאלה שהיו בשיעור של יום ראשון בערב כבר שמעו חלק מהעניינים, וזאת תהיה חזרה, כך שמי שמפחד להשתעמם שיצא כבר עכשיו. ואם כן, אנחנו רוצים קצת להבין מה בעצם הציפייה הרוחנית, הדתית, אפשר לומר, מאומות העולם. אז כידוע, יש מה שנקרא שבע מצוות שנצטוו בהן בני נוח. למה לא להגיד שנצטוו בהן בני אדם? אלא שבימי אדם ניתנו שש מצוות, והמצווה השביעית הייתה מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו, ומכאן ואילך נוספה המצווה השביעית רק בימי נוח, מצוות איבר מנחל. אז כדי להכיר קצת את המצוות ומה מדובר, שבע מצוות. שבע מצוות הם א', ב', ג', ד', ה', ו', ז'. זה ראשי תיבות. א' זה איבר מן החי, שלא לאכול מבעל חיים חי, או איבר של בעל חיים שעדיין חי, אסור. ויש ברכת השם, שזה האיסור של גידוף, כן, לא לקלל כלפי מעל החליל. גזל, גזל, אסור לגזול. ד' דינים, שיהיו בתי דינים. ה, קצת יותר מסובך, הריגה. זה איסור רציחה. ו, הרמז עוד יותר רחוק, זה וסתות, זאת אומרת עניינים שקשורים לעריות. איכשהו, צריך למצוא את זה רשת דבר. וזין, לכם אמרתי זה קצת, כן, לכם אמרתי זה קצת, כן, וזין זה זר, עבודה, זר, שגם זה איכשהו, הצליחו לדחוף,
אז אם כן, גם והריות,
כן, והריות, כן, בסדר, מה שלא יהיה, זה דרך לזכור בעל פה, כן, כלומר זה איזה סימן, סך הכל. אבל האמת היא שזה מבולגן לגמרי, יש סדר למצוות האלה, צריך ללמוד אותן בצורה אחרת. יש שלוש מצוות יסוד, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אלה הם שלושת העבירות החמורות שעליהם ייהרג בל יעבור לפי ההלכה היהודית. אצל אומות העולם אמנם אין מצוות ייהרג בל יעבור, אבל זה המצוות החמורות. שהאחת עוסקת בענייני בן אדם למקום, עבודה זרה, אחת בענייני בן אדם לחברו, זה הרציחה, והאחת בן אדם לעצמו עריות. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. זה שלושת המצוות. לכל המצוות האלה יש נגזרות. מה הנגזרת של עבודה זרה? ברכת השם. מה הנגזרת של שפיכות דמים? גזל. גזל. מה הנגזרת של גילוי עריות? איבר מן החי. יש קשר בין ברית הלשון לברית המאור, ואפילו מבחינה פסיכואנליטית יש קשר בין הדברים האלה. גם הגמרא אומרת, הלחם אשר הוא אוכל זה אשתו וכו'. ודינים, שמצוות דינים עניינה להקים בתי דינים שידונו את אלה שעוברים על שש המצוות הראשונות. כן? זאת החלוקה האפשרית האחת. אפשר גם לחלק את זה קצת אחרת, כי הרי איבר מנחה היא מצווה שביעית, אז יכול להיות שצריך לשים אותה אחרונה, ואז אפשר לומר שיש ברכת השם היא המשך של איסור עבודה זרה, דינים זה המשך של שפיכות דמים, כי הרי בית דין יש לו סמכות גם להרוג, ואז יוצא שהגזל זה המשך של גילוי עריות, זה הנגזרת, ואז איבר מנחה זה כאילו המוציא אל הפועל של הכל, כי כשיש אכזריות סימן שהכל מקולקל. בסדר, אז זה חלוקה אפשרית. אם כן, יש לנו כבר שלושה אופנים לרשום את שבעה המצוות. או לפי ראשי תיבות, או לפי חלוקה של שלוש שלוש ועוד אחד כשהשביעית היא דינים, או שלוש שלוש ועוד אחת כשהשביעית היא איבר מן החי. זה החלוקה המקובלת, למרות שיש בתלמוד דעות אחרות. יש דעה שאומרת ששלוש מצוות יצטרו בני נוח. יש דעה שאומרת ששמונה מצוות, או תשע מצוות, או 11 מצוות. יש מחלוקות בין התנאים בדברים האלה. יש במסכת חולין כתוב 30 מצוות. יש מקום אחד שכתוב 30 מצוות. אז יש גרסאות שאומרים 30 מצוות קיבלו עליהם, יש אומרים 30 מצוות עתידים לקבל עליהם. יש גרסה שמובאת ברב ניסים גאון של 28 מצוות. זה שכל שבע היא כפול ארבע. יש בזה עמימות מסוימת שלא לגמרי מבוררת. יש כאלה שאמרו שמה שכתוב 30 מצוות, הכוונה באמת לשבע, אבל פרטי דיניהם עולה לי 30, ואפשר לעשות רשימות. יש באנציקלופדיה תלמודית, בנספח לערך בן נוח, יש רשימה של כל השיטות, לפי רבנו שמואל בן חופן גאון, ולפי רבי מנחם עזריה מפנו, ולפי רבנו ניסים ברבי יעקב גאון. יש כמה דעות בדבר הזה. על כל פנים, אלה הן השבע מצוות או ענפיהם. אם עושים חשבון של כל השיטות שנאמרו בזה, זה קרוב ל-50 מצוות. אני פעם ספרתי את זה 49, זה 7 כפול 7. אם לוקחים את כל השיטות כולן, כולל מצוות תפילה, יש כאלה שאומרים שיש מצווה לגוי להתפלל, יש מי שאומר שיש מצווה להקריב קורבנות וכדומה. עד כאן החלוקה. יש רק בעיה אחת, שכל המצוות האלה הן, אפשר לומר, דלות מאוד. זה דל. כן? מה אתה אומר? לא לעבודה עבודה זרה? רק לא יש לך לומר, נכון? מה לא לעשות? כן? לא לגזול, לא לרצוח, לא לגלות עריות. לא, 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 לא. מה כן? גם דינים. מה זה דינים? זה גם לא. מה זה דינים? לפי הרמב״ם, מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אבל לפי הרמב״ם, דינים זה להעניש את אלה שעוברים על השש מצוות. אז זה גם כעל דרך השלילה. זאת אומרת, אם אני לא עברתי על כלום, אני גם לא מגיע לבית דין. כן? וגם אני לא צריך לדון אחרי אף אחד. כלומר, אם כולם עושים מה שצריך, אז לא תהיה מצוות דינים. זאת אומרת שיש פה איזו הרגשה של חסר מאוד מאוד רציני. כל מה שיש ליהדות לבקש מהגויים זה דברים על דרך השלילה. כן? זה דבר תמוה מאוד. על זה כבר כתב הרב פנחס לינטופ. הרב פנחס לינטופ היה החברותה של הרב קוק בקבלה. פנחס לינטופ כתב הרבה ספרים חשובים, ואז הוא גם אחד המאמרים שהוא כתב בעיתון בימיו, זה שאנחנו רק יודעים להגיד מה לא, אנחנו לא יודעים איך להגיד מה כן. האם יש תוכן חיובי שאנחנו מצפים מאומות העולם להשתייך אליו? זו השאלה שעולה כאן. מה?
אם יקיימו את כל הלאווים האלה, הם יהיו חיוביים.
אתה אומר, אם יקיימים כל הלאווים,
אז אתה שומע הן.
אז אני שואל אותך שאלה, אז למה אתה, היהודי, יש לך מצוות חיוביות? רק שלך יהיה רק מצוות לא תעשה. מה יש?
וחלטנו, עלינו הכיר את הכל.
צריך להבין, מה ההבחנה? אני אפילו רוצה לציין פה עוד עובדה מעניינת. אין אפילו מצווה בשבע מצוות בני נוח להאמין בשם. אתה מתאמין לזה? המצווה הראשונה שמונה הרמב״ם במשנה תורה, המצווה הראשונה, מצווה לדעת שיש שם אלוה, נכון? נכון? אחר כך הרמב״ם כותב מצווה שנייה, שלא לעבוד זולתו. איך זה מתחיל עם המצוות של בני נוח?
לא לעבוד
זולתו. איפה המצווה החיובית של להאמין בשם? הייתי אומר אפילו לפי זה, אני רוצה להסיק מסקנה. והיא? שאתאיסט זה גוי טוב, נכון? כי הוא כופר בעבודה זרה, ויש לנו כלל נאמר בגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, נכון? למה אתה יהודי? כי מכלל לאו אתה שומע הן שהוא מודה, יהודי משון הודעה, שהוא מודה במציאות השם, אבל הוא לא אומר את זה במפורש. הדבר, אתה רוצה להגיד משהו על זה?
איך גוי שהוא אתאיסט ירצה להיות בן נוח?
זהו, איך גוי אתאיסט ירצה להיות בן נוח? זה דבר מאוד מעניין. יש בספר מלכים, יש סיפור מעניין מאוד על נעמן שר צבא ארם. רגע. צהריים טובים כבוד הרב, היום למדתי את נושא המלכות במשניות בזיקין וראיתי שבכדי לזכור כמה סוגי הראיות יש זה זר, ומשום מה חשבתי עליך, מה אתה אומר על זה? והנה כבודו הרב מדבר על כך, מדהים, וואלה, טוב, יפה, טוב, באמת מדהים. טוב, אז איפה היינו? כן, אז יש סיפור על נעמן שר צבא ארם. נעמן שר צבא ארם הוא שר צבא מאויבי ישראל, והוא עובד עבודה זרה כמו כולם. יש לו צרת, אז יש לו שבויה עברית בתוך הבית, אומרת לו, תראה, אני מכיר נביא בשומרון, אני בטוח שהוא יכול לעזור לך. נעמן שר צבא ארם מגיע לאלישע הנביא, אלישע אומר לו, אין בעיה, תבול בירדן 7 פעמים, אתה תהיה בסדר. הולך, תובל בירדן 7 פעמים, כל האור שלו מתרפא. אז הוא הולך לאלישע, משתחווה לאלישע, ואומר לו, עכשיו אני יודע. מה אני יודע? כי אין אלוהים בכל הארץ. זאת אומרת, הוא נהיה אתאיסט. אחר כך הוא מוסיף עוד כמה מילים, הוא מוסיף עוד מילים, כי אם בישראל. זאת אומרת, מה שהוא יכול לחוות מצד החוויה האישית שלו, זה חוויה אתאיסטית. אין אלוהים בכל הארץ. אלא מה? הוא יודע שבישראל, כשמדברים על זה, יודעים על מה מדברים. עכשיו, אתה יכול להגיד שמבחינה לוגית זה לא מסתדר. איך אני יכול? מה? ודאי, מבחינה לוגית יש לך קושי, איך אפשר לקבל דבר כזה? כן? שמצד אחד אדם יהיה אתאיסט ויחשוב שיש מקור אלוהי שמופיע בישראל. זה נכון שמבחינה לוגית קשה לקבל את זה. אבל מבחינה חווייתית זאת המציאות. כלומר, אנחנו רואים שיש בעולם הרבה מאוד אנשים שהם מוכנים דווקא לעבור את המהלך הזה, ולא מן הקטנים שבהם. למשל, היה גוי אחד בשם סרטר. שמעת עליו? סרטרה, ז'אן פול סרטרה. אני לא זוכר מאיזה מדינה. עכשיו, מגדולי הפילוסופים של המחצית השנייה של המאה ה-20. כלומר, כל המחצית השנייה של המאה ה-20 נתונה תחת שלטונו הפילוסופי של סרטר. והוא היה אתאיסט. אבל בסוף ימיו, הוא אמר לתלמידו היהודי, הוא אמר לו, תראה, אני הגעתי למסקנה ששום דבר לא מצליח, כל השיטות נכשלו, השיטה שלי נכשלה. התקווה האחרונה של העולם, זאת המשיחיות של עם ישראל. עכשיו, והוא גם דיבר על זה שעם ישראל, יש לו משהו מיוחד, כי הוא מאמין באל אחד, חיי העולם הבא, כל הדברים האלה מאוד משמעותיים וכו'. האם סרטר הפסיק להיות אתאיסט? התשובה היא לא. הוא נותר אתאיסט באופן קיומי, אף על פי שהוא מכיר בערך של המונותאיזם היהודי. אז אפשר לומר שהאתאיזם זה סוג של מונותאיזם. ברור? למרות שבאופן חווייתי קשה לך לתפוס את זה. אבל זה אחרי שפעם עשו סקר במדינת צרפת, כדי לבדוק את מצב האמונות של בני האדם שם. וראו שיש אחוז יותר גבוה של אנשים שחושבים שיש לאלוהים בן, מהאחוז של האנשים שחושבים שיש אלוהים. לא? עכשיו.
נכון ליהודי המומר.
כן, אבל זה אמיתי. זה אמיתי מאוד. זאת אומרת האופן שבו אנשים חיים את חיי האמונה, אין לו שום חפיפה עם התחום הלוגי. מובן מה שאני אומר? ולכן האתאיסט הוא יכול בהחלט להיות בן נוח כשר, ולא עוד, אולי אפילו זה עדיף, בגלל שאם הוא מתחיל להאמין באלוהים באופן חיובי, הוא ייתן הגדרה. ברגע שהוא ייתן הגדרה, הוא ימציא תיאולוגיה. ברגע שהוא ימציא תיאולוגיה, זה יעבוד הזרה. הרי בזה הסתבך כל העולם הנוצרי, שהעולם הנוצרי ירגיש שיש משהו אלוהי בעם ישראל, ובמקום להשאיר את זה ליהודים, הם התחילו להשתלט על התיאולוגיה שלנו, ואז הם נכנסו לתסביכים בלי סוף, כן? ליעילות מוחלטת בתוך האמונה שלהם. כמובן. אז עדיף לפעמים להשאיר את זה ליהודי. כן.
אם שאר קורא, מדבר על אתאיזם, זה מעין להגיד שגוי, זה בסדר שיגיד שהיהודים כנראה יש להם אלוהים מה שזה, אני לא חושב על זה בכלל לגביי.
נכון, זאת אומרת,
לא באמת אתאיזם כמו שאנחנו
מבינים. לא אתאיזם, אלא אתאיזם.
שאין אלוהים בכלל.
זאת אומרת, זה היה כמה כוסותי אדם שותה. אם הוא שותה רק אחד, הוא מונותאיסט. זאת אומרת ש... עכשיו, אבל לא, זה המונותאיזם, זה האתאיזם האמיתי. זאת אומרת, שיש... הרי מה נקרא אמונה? זה הרב קוק מסביר במאמרי ראייה, שאמונה זה, זאת ידיעה שיש לה משמעות עבור החיים שלי. היא משנה משהו. האם זה נכון לשלומר שאני מאמין שהפתרון של משוואה ריבועית הוא כך וכך? זה בכלל לא משנה. שיהיה הפתרון כך, שיהיה פתרון אחר. זה לא משנה שום דבר בחיים שלי, זה לא נקרא שאני מאמין. אבל אם יש דבר שאם אתה נוטל אותו ממני, כל החיים שלי מקבלים משמעות אחרת, זה נקרא שאני מאמין. ולכן ייתכן מאוד שהנוכחות האלוהית, החשיבה בעצם האלוהי וכו', כל הדברים האלה עשויים רק לבלבל את האדם. ולכן יש בהחלט פרץ של התאיזם שנתגלה בדור האחרון. כן? בגלל שצריך לטהר את העולם האמוני. ובישראל יש לזה משמעות, מובן. ולכן אנחנו מוצאים, אני שוב חוזר לבעיה שלנו, שאנחנו לא מוצאים לכאורה בשבע מצוות בני נוח וענפיהם שום תוכן חיובי של עבודת אלוהים, של עבודת השם. אז מה עושים עם זה? כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
יש לי הצעה, אפשר להגיד את כל המצוות בחיוב, למשל איסור הרג, להרבות חיים, ערך החיים, גניבה, שמירת הרכוש.
אני מבין, אתה אומר שבכל הדברים השליליים יש ניסוח חיובי, כלומר אם אסור לגזול, סימן שאני צריך לכבד את הרכוש של השני. אם אסור להרוג, סימן שאני צריך לכבד את החיים. אם אסור לגדף, סימן שצריך לכבד את האמונה. וכדומה. אתה צודק, זה נכון שדרך הכרות שליליות מתפתחות הכרות חיוביות. אבל זה עדיין, מבחינתי, דל מדי. כלומר, האם היית מוכן לקבל את כל היהדות כמצוות לא תעשה בלבד? אפילו מצוות השבת, שהיא אצל היהודים מצווה שכל כולה שלילה. כן? הרי מה זה הלכות שבת? זה הכל אסור, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה. מה עשו היהודים מהשבת? עשו, מילאו את השבת בכל מיני דברים חיוביים שהתורה לא צפתה אותם בכלל. קידוש, אוכל, מנוחה, שיעורים, תפילות. זה, כל זה, האווירה של עונג שבת, כל הדבר המיוחד הזה, בגדים יפים, אופן מסוים, איך ללכת, איך לדבר אפילו, הלכו בשבת, מסוחף צחה ודבר דבר, כל הדברים האלה, זה היהודים מילאו את השבת, בגלל שאי אפשר היה לבנות את הכל רק על תוכן שלילי. בואו, כן?
אז מה זה זכור?
זכור את יום השבת. זה לומר היום שבת. זה הגדרה, זה המצווה מן התורה. כן, אבל מה זה חיובי? זה חיובי ללא כל תוכן. זאת אומרת, היום שבת. ומה זה שבת? שלילה. זאת אומרת, היום זה היום שבו שוללים. בואו? אלא מה? חכמים תקנו שתעשה את זה על יין. זה על יין, יש בקוס, יש האופן איך לתפוס את הקוס וכו'. זאת אומרת, זה ברור שהחיים האמוניים צריכים לקבל גם איזשהו ביטוי, אפילו פולחני. והשאלה היא, מה קורה אצל אומות העולם בתחום הזה? כן, בבקשה.
דבר דבר, זה לא חיובי.
דבר דבר זה לא מן התורה, זה דברי נביאים. הנביאים הוסיפו את זה. נכון? בתורה אתה יכול לשתוק, לפי התורה אתה יכול לשתוק כל השבת, או להגיד שטויות כל השבת, או עברת על איסור שבת. לא חיללת את השבת. בסדר? אז כאן אנחנו צריכים לחפש מהו התוכן החיובי של, נגיד, האמונה הדתית של אומות העולם, וגם שאלה עקרונית, מדוע התורה לא פירטה את זה? כן, מה אתה אומר? דורות
הרב הסביר שהרב קוק מגדיר את ארץ ישראל דרך השאלה נשמעת גדולתה.
כן. אני מסכים, אבל גם אחרי, זה כמו שהרב קוק מגדיר את ארץ ישראל דרך השאלה מפני גדולתה, אבל גם אחרי שאנחנו שוללים מארץ ישראל כל הגדרה, דווקא מתוך כך היא מתמלאה במשמעות עבורנו, נכון? מחילה, הרב חותך את המשפט באמצעו. אין אלוהים בכל הארץ, הוא אתאיסט. כי אם בישראל יש אלוהים, הרי זה משפט אחד. אתאיסט לא היה אומר שיש אלוהים בישראל. זה לא כמו למור, לומר, אנוכי השם לא תגנוב. לא, אנוכי השם לא תגנוב. לא, באמת. אני יודע לקרוא פסוק. לא נולדתי אתמול. הפסוק אומר, אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. השאלה היא, מה המשמעות של החלק הראשון של האמירה הזאת? אין אלוהים בכל הארץ. זאת שלילת כל האמונות שהיו לו עד עכשיו, כל האלילים שהיו לו עד עכשיו. והוא יכול היה אם להגיד, במקום, כי אם בישראל, כי אם אחד. אין אלוהים כי אם אחד. גברי שאומר קים בישראל, הוא מייחס את חוויית האמונה האמיתית לאומה שדווקא הוא נלחם איתה כל הזמן, שאין לו קשר חווייתי איתה. אגב, דבר אחד הוא שואל את אלישה, האם מותר לו להשתחוות לבבית עבודה זרה כשהוא נמצא ליד המלך. כן? הרי אם הוא לא ישתחווה, יארגו אותו. אז האם זה מותר? האם יש לו מצוות מסירות נפש על עבודה זרה? ואז אלישע עונה לו, לך לשלום, ומזה למדנו שאין מצוות מסירות נפש על עבודה זרה אצל הגויים. כן? יש לזה כמה השלכות. האם יש מצוות מסירות נפש על שפיכות דמים? שזה הרבה השלכות. למשל, ראשי הנאצים עם מחשמם וזכרם אומרים, אם לא היינו מקיימים את הפקודות, היו הורגים אותנו. אז האם זה היה מותר או זה היה אסור? דיון באחרונים יש בדבר הזה. כן? ואפילו בספר הבוסרי, תורת המלך, דנו בזה. כן. עכשיו, אני רוצה פה, אם כן, להיכנס קצת יותר לעומק. ברור ששבע מצוות בני נוח זה לא מקסימום. זה מינימום. כלומר, כל זמן שאדם לא קיבל על עצמו שבע מצוות של בני נוח, אין לנו מה לדבר איתו, כי הוא עדיין ברברי. הוא עדיין מתחת להגדרה של האנושיות הראויה להתייחסות. ולכן, אנחנו אומרים לו, אתה קודם כל, אתה רוצה לדבר איתנו, יש לך שתי אפשרויות, או שבע מצוות, או גיור. אל תנסה משהו אחר. כן.
אם בן אדם אומר ש... סתם ככה, כאילו באופן טבעי הוא יוצא לו לקיים את המצוות האלה. כאילו, בדרך כלל הוא לא הורג, הוא לא...
כן.
אז הוא צריך קבלה מיוחדת בשביל להגדיר את עצמו בתור...
יפה, אתה שואל פה שאלה נפלא. אם אדם באופן טבעי מקיים שבע מצוות, או באופן טבעי, או מצד הכרה דעתו, נכון? האם הוא יחשב לחסיד אומות העולם, האם הוא יחשב לבן נוח, כן? בשאלה זו עסקנו לפני חודש, לא, שבוע שעבר עסקנו בזה, נכון? עסקנו בזה לפני חודש, לפני שבוע. ולכן אתה יכול להוציא את השיעור הזה מן הארכיון, וגם אתה יכול לעיין באגרות ראייה, כרך א', עמוד קוף. בסדר? הייתי זה מתחיל בעמוד צדיק ת' בשורה התחתונה, אתה הופך את הדף, עמוד קוף, שמה הרב דן בזה. בהרחבה, ולכן אני אמנע בשלב הזה לדבר על זה עם בכלל. טוב. עכשיו, שוב אני רוצה להבין, אז כן.
למה, אם אדם למשל גוי, מקפיד על שש מצוות של בני נוח, הוא אומר, העניין של לא ילך לרעים אחרים על פניי, יש לי עוד משהו אחר. אז מה, נגדיר אותו כברברי? שאי אפשר לדבר איתו?
אתה שואל פה שאלה מעניינת. מה קורה עם גוי שמקיים שש מצוות בני נוח, אבל עובד עבודה זרה? האם אנחנו נחשיב אותו לברברי? א', כן, מסיבה פשוטה. ברגע שאדם עובד עבודה זרה, הוא מביא את כל הצרות לעולם, למרות שהוא לא התכוון לזה. בגלל שהעולם האלילי הוא עולם של פירוד ערכים, ועולם של פירוד ערכים בסוף מביא מערה לעולם. זה דבר אחד. דבר נוסף, נשאל השאלה, האם אנחנו נוכל להחשיב אותו לתינוק שנשבע? הרי הביטוי תינוק שנשבע, זה תינוק שנשבע בין הגויים, נכון? אז, אבל כאן הוא בעצמו גוי, אז איך הוא נשבע בתוך הגויות? כן, קצת מוזר הדבר הזה. מה?
מחזיק אומנות ובתא.
כן, אז האם אנחנו נקל בדבר הזה או לא? אני רוצה לציין פה הלכה מאוד משונה. אתם מכירים את הדין של אומר מותר? מה הדין של אומר מותר? אביי ורבא, נכון? מה הלכה? הלכה היא שמשל יהודי עובר עבירה לא במזיד ולא בשוגר, אלא בגלל שהוא בכלל לא יודע שיש איסור כזה. זה נקרא אומר מותר. האם אומר מותר, מחלוקת אביי ורבא, האם הוא פושע? הוא אומר מותר, אנוס הוא. זה קיצוני, כן? או אנוס או פושע. להלכה אנחנו פוסקים שאומר מותר אנוס הוא. כמו שמשל, מישהו, אני יודע, אכל חזיר, כי הוא בכלל לא ידע שהתורה אוסרת לאכול חזיר, הוא חשב שהוא בסדר גמור, אפילו הוא הביא את זה לכבוד שבת. כן? הוא עשה צ'ונט טעים מאוד עם חזיר, כי הוא חשב שזה רבה, זה טוב.
זה לא שוגג אבל?
לא, זה לא שוגג. שוגג זה מי ששכח את האיסור. הוא יודע את האיסור, שכח אותו. אבל מי שבכלל לא ידע שיש איסור כזה, זה נקרא אומר מותר, אומר מותר, אנוס הוא. בסדר? ולכן הוא אפילו לא צריך להביא קורבן על הדבר הזה ולא כלום. אבל ההלכה אומרת שהדבר הזה נאמר ביהודי ולא בגוי. בגוי אומר מותר חייב. זאת אומרת, למשל, אומר הרמב״ם, והרמב״ם מביא לזה שתי דוגמאות. מאוד מעניין למה דווקא שתי דוגמאות. אומר הרמב״ם, אם הוא רצח, כי הוא חשב שמותר לרצוח. או בעל הערווה, כי הוא חשב שמותר לגלות הרעיון. אף על פי כן, יתחייב מיתה. למה? אומר רבם, כי היה לו ללמוד. ולא למד, זה חמור מאוד. שתי הדוגמאות שהביא הרמב״ם, שפיכות דמים, גילוי עריות. וכאן מתעוררת באופן מיידי השאלה, מה עם עבודה זרה? מדוע הרמב״ם לא הביא את הדוגמה הזאת? למה שהרמב״ם לא יוסיף עוד משפט אחד, שהוא עבד עבודה זרה כי הוא חשב שמותר, גם כן חייב? למה הרמב״ם שמה לא כותב?
אה, לגבי יהודי זה ככה כאילו ש...
לא, לגבי יהודי, לא, יהודי שחשב שמותר לרצוח ולכן רצח, פטור. בסדר? חשב שמותר לגלות את הראיות.
אז מה עושה את ההבחנה הזאת כאילו בין זרים בין המדינה?
אז מה הסיבה להבדל הזה? טוב, זה אנחנו נזקקים להסבר אחר של הרב קוק ביחס לדין יום או יומיים, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל שחלק מההחמרה שאתה מחמיר במצווה, בעבירה, זה לפי סיכוי, לפי השכיחות של העבירה. הסיכוי שיהודי יגיע למצב שהוא חושב שמותר לרצוח, הוא סיכוי כל כך קטן שהתורה דנה בזה כמו מילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. כי אנחנו חושבים חסים על חייו של היהודי הזה. מה שאין כן אצל אומות העולם שהסיכוי שזה יקרה או שתטען הטענה הזאת הוא יותר גדול, לכן פה התורה החמירה. בסדר? אבל שוב אני חוזר, מדוע הרמב"ם מביא דוגמה רק של שפיכות דמים וגילוי עריות ולא של עבודה זרה? ליבי אומר לי שבגלל שהרמב"ם מבין כך, שבעבודה זרה אי אפשר יותר מדי לבוא בטענות אל האנשים, בגלל שהם כמין תינוקות שנשבו.
הוא גם אומר שזה היה בסדר בהתחלה
עוד דבר. לא, הוא לא אומר את זה. אבל יש אצל רבנו בחיי, בפירושו לתורה, בספר דברים, בפרשת וילך, על הפסוק, וזנה העם הזה, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, מסביר רבנו בחיי, למה התורה קראה לעבודה זרה אלוהי נחר הארץ? אומר כי הם נוחרים בארץ. כי התורה מאוד מאוד מקפידה שבארץ ישראל לא יעבדו עבודה זרה, כי זה ביתו של המלך. אז אי אפשר לעבוד למישהו אחר מאשר למלך, בארמונו של המלך, חלו של מלך. אבל בחוץ על הארץ, לא מצאנו, אומר רבנו בחיי, שנשלחו הנביאים להזהיר על עבודה זרה. לא מצאנו. למשל יונה הנביא יוצא לנינווה כי גדלה צעקתה. מה צעקתה? החמאס אשר בכפיהם. כן? זאת אומרת, זה שבנינווה עבדו עבודה זרה כנראה לא הפריע ליונה, כלומר לא בשביל זה שלחו אותו. אז למרות שבאופן עקרוני ברגע שגוי נמצא תחת שלטונך אתה מצווה להזהיר אותו מעבודה זרה, אבל אין לנו מצווה להזהירו מעבודה זרה בחוץ על הארץ. אבל שאר הדברים כן. וגם בכלל, יש הרי הלכה שצריך להשמיד עבודה זרה, נכון? צריך להשמיד. איפה? בארץ ישראל בלבד. אין מצווה לרדוף אחריה בחוץ על הארץ. למה שהתורה לא תתן לנו מצווה לרדוף אחרי עבודה זרה גם בחוץ על הארץ? כן? אתה עובר ליד כנסייה, בלונדון למשל. כן? לא, אין מצווה כזו. למה? חוץ לארץ. זה הקדוש ברוך הוא מוותר כאילו. אז יש צעד כזה גם.
בארץ יש מצווה להשמיד...
אל תסיק מסקנות אופרטיביות מתוארה. אני מבקש. לא, יש לנו כלל בהלכה, שמתי ההלכה היא הלכה למעשה, כאשר הרב מורה לעשות כך למעשה. כל זמן שהוא לא אמר מעשה, בסדר? לא, אני יכול גם להסביר לך גם למה, אבל זה לא אני שכן, כן? כן, אבל... אבל למשל, כן, אפשר ללמד כמה דברים לאלקאידה, כן, שהם לא, שיבינו שאין מצווה לחזר, להשמיד עבודה זרה בחוץ על הארץ. טוב, שלום לרב שרקי, נניח וישנו גוי המקיים שבע מצוות בני נוח, שומר על כשרות האוכל, אופן הכנת האוכל וחיליו כשרים. האם מותר לאכול אצלו בבית במידה והזמין אותך אליו? תודה והמשך שיעור נעים. לא, אי אפשר לאכול אצלו, ויש איסור של בישול לגוי, כי אנחנו לא רוצים להתחתן עם הבת שלו. עכשיו, מה?
למה לא צריך להשמיד עבודה זרה בחוץ לארץ?
כי זה לא היכלו של מלך. זאת אומרת, זה כמין מצב כזה שהתורה מבינה שמצבה של האנושות הוא עדיין ירוד מדי כדי שאמונת הייחוד תתפשט בכל. ואת זה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכולם. כך מפרש רש"י את הפסוק שמה ישראל. כלומר, הפסוק שהוא אבי המונותאיזם, הוא פסוק הנותן ללגיטימציה, לפחות פסיבית, לעבודה זר. טוב. בואו נחזור כן לנושא שלנו. אנחנו עדיין בחיפוש אחרי תוכן חיובי לעבודת השם של הגוי. האם הדבר הזה הוא אפשרי? אז אני אמרתי שבאופן בסיסי שבע מצוות זה מינימום ולא מקסימום. ולפי זה יוצא שאם גוי ירצה, אחרי שהוא קיבל שבע מצוות, להוסיף עוד מצוות על שבע המצוות שהוא מקיים, ברוך הבא, יקיים כמה מצוות שהוא רוצה. למשל, יש גמרא במסכת ביצה, תמוהה מאוד, בפרק שני של מסכת ביצה. שם כתוב, הגמרא שואלת מדוע גויים נענשים על זה שהם לא שומרים שבת. מאוד מוזר. כלומר, הנחת היסוד של הגמרא היא תמוהה מאוד. כלומר, הגמרא מניחה שגויים נענשים על זה שהם לא שומרים שבת.
יש
איזה מצווה
שהיא מושמש בן.
אתה אומר שאם שומר מצווה שבת, גוי שומר שבת, שומר חייב מיתה, כן? אז רש"י הסתבך מאוד בדבר הזה, לכן רש"י פירש בצורה דחוקה קצת, שהכוונה שהם נענשים על זה שהם לא קיבלו את התורה כשהקדוש ברוך הוא הציע להם אז. אבל זה לא נכנס למילים, כן? זה דבר תמוה מאוד. אגב, באמת, גם המהר"ל מפראג ותפארת ישראל מסביר ש הרי התורה היא זירה פעמיים על השבת, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. בזכור את יום השבת, זה בדיבור אחד, כן? הטעם של שמירת השבת הוא בריאת העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש, ולכן צריך לשמור. בשמור כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ועבדך השם אלוהיך משם, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אז זאת אומרת שהטעם של שמור, זה יציאת מצרים, זה שייך רק ליהודים. אבל הטעם של זכור, זה בריאת העולם, שייך גם לגויים. לכן אומר המהר"ל, זכור זה שייך לאומות העולם, שמור ליהודים. כן? אז אם כן, יש צד של שמירת שבת, או של זכירת שבת, על כל פנים, אצל אומות העולם. איך להבין את זה? אם ההלכה המחמירה אומרת, גוי שעסק בתורה, חייב מיתה, גוי ששומר שבת, חייב מיתה. איך מסתדר עם הדברים האלה? טוב, צריך פשוט לדעת לקרוא ברמב״ם, זה עניין של הבנת הנקרא. יש פה בוודאי רמב״ם, יש תקווה שיש פה הכרך הנדרש. או שזה הלך בדרך הטבע, זאת אומרת שהכרך הנדרש לא נמצא.
מה הכרך הנדרש?
הכרך האחרון של הרמב״ם, כרך זין, כמובן שהוא לא נמצא. מה נעשה?
מי שואל אותך?
אולי פה יש משהו. הנה, יפה, נס. נה להכיר ספר משנה תורה לרמב"ן, 14 חלקים. בחלק ה-14 נקרא שופטים בהלכות מלכים. כותב רבנו בפרק י' בהלכה ת', כותב רבנו הרמב״ם כדברים האלה, גוי שעסק בתורה חייב מיתה. מה? קשה מאוד. לא, מי שיש פה, מי שרגיש שיצא עכשיו, כי הדברים ילכו וזזים עוד יותר. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, רק זה. וכן גוי ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשהו לעצמו כמו שבת, חייב איתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, תרייג. או יעמוד בתורתו, כמה? שבע. ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה, או שבת, או חידש דבר, כל מצווה שהיא, מכין אותו, ועונשין אותו, ומודיעים אותו שהוא חייב מיתה על זה. אבל, אינו נהרג. נחמד בכל זאת. הוא חייב מיתה, אבל לא הורגים אותו. רק הוא אומר, תשמע, זה חמור מאוד, זה משהו בסדר. טוב, אז יוצא לפי זה, שמשל, מישהו שהוא לא יהודי ירצה ליטול לולב, אז לא ניתן לו, נכון?
לא, יש את ההלכה הבאה.
רגע, לפי ההלכה הזאת, לא ניתן, נכון? אז זה שאם הוא רוצה לתת צדקה, או לכבד את אבא שלו. מה? לכבד כיבוד אביהם? זה לא בשם המצוות. אסור. כן? או ואהבת לרעך כמוך. מותר לו לאהוב את רעהו? כן? או שאלה, לא? הוא לא עושה את זה בתור מצווה. ואם הוא רוצה את זה בתור מצווה, הוא אומר, אני רוצה... אני רוצה, כן, אז הוא אומר, אני רוצה לתת צדקה, כי אני שמעתי מהיהודים שזה דבר טוב.
אולי לא יחשב לו כמצווה.
אבל לפי זה אסור לו.
אז לא יחשב לו כמצווה.
לא יחשב לו כמצווה, אבל זה גם אסור. אולי בגלל
זה
למרן
אומר שהוא לא יערק.
אני שואל, אם זה אסור או זה לא אסור? טוב, בואו נקרא את ההלכה הבאה. כן? כבר לא הבנו הלכה ראשונה. בואו נעבור את ההלכה השנייה. בן נוח שרצה לעשות מצוות, שרצה לעשות מצווה, משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה.
כהלכתה.
כן, הוא בא, רוצה ליטול לולב, הוא שואל אותך, תגיד, ארבעת המין פה, הבלט לך הזה, זה בסדר? זה לא בסדר? כן? הוא אומר לך את זה בשפה שלו. כן, זה יכול להיות בגרמנית, ברוסית, ביפנית, לא משנה מה. כן, הוא שואל, בלט לך, זה בסדר או זה בסדר? כן? וזה, זאת אומרת, כן, זה ככה, לפי השיטה של החזון איש זה ככה, לפי השיטה שלו זה ככה. אבל כתוב, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אז מה אמרת לי לפני כן שאסור לו? מובן את השאלה? התשובה היא ברורה מאוד, שפשוט צריך לדעת לקרוא המילה הראשונה בהלכה ת' והמילה הראשונה בהלכה י'. המילה הראשונה בהלכה ת' זה גוי, המילה הראשונה בהלכה י' זה בן נוח. אז לגוי אסור להוסיף על שבע מצוות, לבן נוח יכול להוסיף כמה מצוות שהוא רוצה. פשוט מאוד.
אז איך הוא הופך להיות מגוי לבן נוח?
איך הוא הופך מגוי לבן נוח? מה זה הגדרה של גוי? מה זה בן נוח? בואו נסתכל לרגע אחד בהלכות מאכלות אסורות בפרק י' א', זה אני מאמין שיש פה. כותב רבנו הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות בספר קידושה, פרק י' א', בהלכה ז', גר תושב והוא שקיבל עליו שבע מצוות כמו שביארנו, יינו אסור בשתייה ומותר בהנאה, ומייחדים אצלו יין ואת מפקידים אצלו יין, וכן כל גוי שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלים, יינם אסור בשתייה ומותר בהנאה, וכן הורו כל הגאונים. אבל אותם העובדים עבודה זרה, סתם יינם אסור גם בהנאה. הלכה ח', כל מקום שנאמר בעניין זה שהיין אסור, אם היה גוי שנאסר היין בגללו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בנה. ואם אינו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בשתייה בלבד. עכשיו כאן המשפט החשוב. וכל מקום שנאמר גוי סתם, הרי זה עובד עבודה זרה. כלומר, אומר לך הרמב״ם, כשאני כותב את המילה גוי, אני מתכוון לעובד עבודה זרה.
עקום.
כן, פה הדפיסו עקום, אבל בדבר, בכתב יד של הרמב״ם כתוב גוי. זאת אומרת, שכל מקום שהרמב״ם כותב את המילה גוי, הוא מתכוון לעובד עבודה זרה. זאת אומרת שהוא לא קיבל שבע מצוות, אז אתה עדיין עובד עבודה זרה, או רוצח, או מגלה עריות, או גזלן, ואתה רוצה ליטול לולב,
או לשמור שבת,
או לשמור שבת, או לעסוק בתורה, אנחנו לא ניתן לך, בתומעתך זו, לגשת לדברים האלה. כי אתה תשתמש בזה נגד עם ישראל בסוף, ואתה תעשה מזה זוועה. אז קודם כל, או שתתגייר, או שבע מצוות בלבד. אחרי שקיבלת, בקשה, בן נוח, שרצה לקיים, אחת משאר מצוות התורה, כדי לקבל עליה שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. כן.
אבל אם לדוגמה, אם
לזה הרמב״ם מתאמן כשהוא אומר גוי, אז למה הוא מתייחס לשבע מצוות בנוח? הרי הגויים לא מצווים בכלל לשבע מצוות בנוח.
אני לא הבנתי את השאלה שלך, אני אסביר לך למה. אתה אומר שלפי ההלכה, גויים אינם מחויבים בשבע מצוות בני נוח?
הם לא מבני נוח.
הם חייבים בשבע מצוות בני
נוח. גם הם לא מבני נוח?
גם הם לא מבני נוח, אלא מה, מהמאדים?
לא, אבל זה בדיוק העניין.
איזה גוי הוא לא בן נוח?
אנחנו עושים את ההפרדה הזאת.
לא, זאת אומרת שכל בני, כל בניו, כל צאצאיו של נוח, מחויבים לקבל על עצמם שבע מצוות שנצטוו בני נוח.
אז
הוא לא, כן, אבל כל זמן שהוא לא קיבל על עצמו, הוא לא בסדר. הוא אדם, זה כמו אדם שנגיד, הוא גזלן. כתוב בתורה לא תגזול, אבל הוא לא קיבל על עצמו לא תגזול. אז הוא עדיין לא יכול להיכנס לבית המדרש. הוא עדיין גזלן. אז אותו דבר. הכל, זה נכון שכל בני העולם חייבים לקבל שבע מצוות, אבל לא כולם קיבלו. מדוע לא כולם קיבלו? זה התלמוד אומר, משפט מאוד מעניין, במסכת בבא קמא. על הפסוק עמד וימודד במסכת בבא קמא דף למד ח' עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים ראה הקדוש ברוך הוא שבע מצוות שקיבלו על עצמם בני נוח ואינם מקיימים אותם עמד והתיר להם הותרו השבע מצוות שואל התלמוד איך אפשר להגיד דבר כזה וכי נמצא חוטא נזכר אני לא רוצה לקיים מצוות, אז אני אגיד, אני לא מקבל. אומרת הגמרא, לא, הם עדיין חייבים. אלא שאינם מקבלים עליהם שכר כעושה מצווה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, שזה פחות. כי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. תרגום. אומות העולם ממשיכים לקבל על עצמם את המצוות האלה. מה שקרה, מצוות המוסר הבסיסי והאמונה הבסיסית. זה עדיין קיים. אבל, הם אינם רוצים שזאת תהיה מצווה. מדוע הם אינם רוצים שזאת תהיה מצווה? כי הם אומרים שאם אתה נשפט, כלומר אם זו מצווה, אתה תשפ... היחס שלך לאלוהים יישפט לפי מידת קיומך את המצווה. ואת זה הם לא רוצים. הם רוצים שזה יהיה מצד המוסר הטבעי, אפילו לא מצד המצווה. כמו שאמר פאולוס, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. אבל... אם גוי רוצה לצאת מן המצב הזה שהותרו לו שבע מצוות, במצב העכשווי של האנושות, הוא צריך לגשת לבית דין ולקבל על עצמו שבע מצוות. בסדר?
אז ההפרדה למי שקיבל על עצמו את זה
כמצוות? יפה מאוד. הנה, אתה קורא כאן בדברי הרמב״ם, בפרק ח' של הלכות מלאכים. דבריך הם כדברי הרמב״ם ממש. כן? אומר כך, רבנו הרמב״ם, המקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. כן? כלומר הוא צריך להגשת לבית דין ולומר אני מעוניין לקבל. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם וכו' וכו'. כן? כלומר הוא צריך לקבלה. כל זמן שאין פה קבלה אז הוא עדיין עקום, גוי. כיוון שהוא גוי אנחנו לא מרשים לו להוסיף מצוות. אתה רוצה להוסיף מצוות אתה צריך לעבור איזה מין גיור. לא גיור ליהדות, אלא גיור להיות בן נוח. כן? אגב, אתמול בלילה נקבר במגדל של יד טבריה, אחד בגדולי בני נוח שבכדור הארץ, ונדל ג'ונס, זכרונו לברכה, שהיה נפטר בגיל 80, והוא היה מגדולי המקדמים את הרעיון של תורת בני נוח בעולם. כן, בבקשה.
האם כאילו,
של
עקום, כאילו
גוי,
רוצה להתחיל לקיים מצוות, אז רוצה להתגייר. אחד מהשלבים בין להיות
עקום
ולהתגייר,
הוא
צריך לעבור להיות בן נוח?
לא, לא דווקא. אפשר לעבור ישירות מגוי ליהודי, על ידי גיור. זה אפשר.
אצל אברהם אבינו, זה מה שהוא עשה? זאת אומרת, הוא היה גוי והוא הפך
ליהודי,
או שהוא היה...
אצל אברהם אבינו זה דיון אחר, אין פה לא גוי ולא יהודי בשלב הזה. מה אתה...
השאלה אם אברהם אבינו, הייתה
לו
תקופה שהוא היה כמו
בן נוח
כזה, שהוא
קיים דם...
לא, הוא הפך להיות יהודי באיזשהו שלב.
אתה שואל, אתה טוען שאברהם אבינו הפך להיות יהודי באיזשהו שלב. כלומר, ברור לך לחלוטין.
לא, ברור לי שאומרים חזר שהוא קיים את
כל המצוות. קיים כל המצוות. השאלה אם הוא היה יהודי.
לא, אבל בעצם קיים
המצוות,
אולי
חייב
עליהם כלום.
אני שואל, אתה קופץ מהגדרה להגדרה. אני שואל אותך שאלה, ואתה לא רוצה לענות לי. האם אברהם אבינו היה יהודי?
לא, הוא היה יהודי.
לא. זהו. אברהם אבינו לא היה יהודי.
היה עברי.
היה עברי, זה נכון, אבל יהודי הוא לא היה. בסדר? אז איך הוא העיז לקיים יותר משווה המצוות? מה, הוא עבר על דברי הרמב״ם? לא. הוא הבין, בתור דברי הרמב״ם, שבן נוח יכול לקיים כמה מצוות שהוא רוצה. הוא קיים כל התורה כולה.
אז ככה אברהם היה בן נוח.
יפה מאוד. אברהם אבינו היה בן נוח. האם מותר לבן נוח ללמוד תורה? שואל השואל. לכאורה, יש חילוק בין שתי הלכות בלימוד התורה. לא נכון. זאת היא הקריאה הלא נכונה בדברי הרמב״ם. אני רוצה פה לחזור עוד פעם. אם הרמב״ם היה כותב רק גוי שעסק בתורה או שאמר שבת חייב מיטה, אז היינו מבינים שכשהרמב״ם כותב בהלכה אחרי זה שבן נוח שרצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה, הכוונה שאר מצוות התורה חוץ מתורה וחוץ מלימוד תורה ושמירת שבת. אבל לא כך כתב הרמב״ם. בהלכה הראשונה הוא כתב שכל מצווה אסורה לו. אז איזה שאר מצוות התורה נשאר אחרי שהוא אסר עליו את כל המצוות של התורה? אלא ברור שלפי הרמב״ם, מי שהוא בן נוח, יכול להיות, יוכל גם לשמור שבת וגם ללמוד תורה. כן.
לא למעשה, אבל מה הדין של בן אדם מוסרי כמו מנואל קאנט? למשל, הוא עושה כל מיני מצוות מוסריות.
כן.
אבל הוא לא בן נוח.
אתה אומר, אמנואל קאנט, היה מקיים את כל המצוות של בני נוח,
לא כל, אבל
הוא קיים שבע מצוות בני נוח, כן? אבל לא מפני הציווי, אלא מפני הכרה הדעת. נכון? זה מה שאתה שואל.
כן.
נכון? כלומר, אתה שואל, אדם שמקיים שבע מצוות מפני הכרה הדעת, מה דינו? נכון?
לא ידע שהוא קיים שבע מצוות בני נוח?
כן. הוא היה אדם ישר וטוב. הוא היה אדם מוסרי. זה כולל שבע מצוות. זה בסדר. השאלה האם אדם כזה, מה יהיה דינו? חסיד אומות העולם, עולם הבא, אין עולם הבא. האם הוא בן נוח? כן, זה מה שאתה שואל, נכון? הנושא הזה עסקנו בו הרבה בשיעור של שבוע שעבר, וגם כשלמדנו על עולם הבא של גויים וכדומה, ואני ממליץ, או שתוציא מארכיון את השיעור, או שתסתכל באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף. האמת היא זה מתחיל מצדיק תת למטה, ואחר אתה הופך את הדף, מגיע לקוף. יש לי הרגשה של דז'ה וו. כן. טוב, רגע. יש פה שאלה. הנה, ידעתי שאתה תשאל. הנודר מבני נוח מותר בישראל, שאין נקראים בני נוח אלא שאר האומות. סותר את ההגדרה והלכות מאכלות אסורים. אני לא מבין למה. אתה אומר דברים עמוקים, אבל רגע, 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 רגע. טוב, נא להחזיר את השאלה. אתה אומר, הנודר מבני נוח, אז הוא אסור באומות העולם, ומותר בישראל. בסדר. זאת אומרת, שכשאדם אומר, אני נודר מבני נוח, בלשונם של בני אדם, כוללים בזה כל מי שהוא לא יהודי. אין שום בעיה. זה לא אומר שברמב״ם כתוב בן נוח, או שהסוגיה ההלכתית במסכת סנהדרין עוסקת בבן נוח, היא כוללת כל סוג של גוי. והראיה, שהרמב״ם פה עשה את החילוק הזה. האם מותר לבן נוח לעשות לו יום מנוחה על בסיס השבת, ולא משנה באיזה יום זה יהיה? הרי זה גם סוג של שמירת התורה. כן, לפי מה שהרמב״ם אומר, יהיה מותר לו להוסיף מצוות כפי שהוא רוצה. אגב, זה הבסיס לזה, שלפי ההלכה, כשגוי רוצה להקריב קורבן, האמת היא זה נאמר אפילו על גוי עובד עבודה זרה, אבל בוודאי שעדיף שזה יהיה בן נוח, אנחנו עוזרים לו. זאת אומרת, בא איזה מישהו, נגיד מסין, או מקזחסטן, גוי. הוא אומר, אני מאוד רוצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל. מה אני צריך לעשות? כן? מה עושים? אומרים לו, תשמע, אין בעיה. אתה צריך לעשות מזבח. צריך להיות כך וכך לעשות את המזבח. אתה יכול מקלקר, אתה יכול מאבנים, יש כל מיני אופנים. וצריך להקריב באופן כזה וכזה, ויש בהמות שהן פסולות להקרבה, שקשרות להקרבה, ולהסביר לו איך עושים את ההקרבה.
באישור מהמשטרה.
מה?
באישור מהמשטרה.
למה אישור מהמשטרה?
בכל מקום.
בכל מקום. הוא יכול בחצר האחורית שלו. כן? הוא מגדל חתולים. והוא רוצה להקריב חתול לאלוהי ישראל.
בכורות.
מה? כן, בכורות חתולה. יש לו חתולים, הוא עושה ככה את הבכורות להקריב לאלוהי ישראל. כן? בלי קטע שטן, כן? בלי קשר. אז אני לא יודע, אז הרמב״ם כותב בפורש בהלכות חגיגה שמצווה לעזור לו, רק אסור לו לסייע בידיים, כי לנו אסור הקרבה בחוץ. אבל אם, אבל אנחנו יכולים לתת לו הוראות, זה להדפיס לו וזהו, עושים ככה, עושים ככה, להזמין תקשורת. מה? מה תאורה ולא תאורה, זה לא ברור, זה נאמר בנוח. אבל בפשטות לפי הלכה הוא צריך לא להקריב בהמה שהיא מחוסרת, מחוסרת איבר.
כן. יש
בכל זאת כן. האם לא אמרנו ש ההגדרה של יהודי אינה אלא אחד המודה בהימצאותו של הקדוש ברוך הוא? תודה, תומר רדה. טוב, בסדר, זה בהקשר אחר. כל פעם צריך להבין את הדבר באיזה הקשר. מה עונשו של יהודי שעוזר לגוי ללמוד תורה? לא יודע. יש אומרים שזה איסור דאורייתא. לא יודע, מה עונשו? כבוד הרב, לפי דבריך אני לא הבנתי. אם גוי לא מקבל עליו את שבע המצוות, אז אסור לו לכבד את תורה וכו', ואם כן, אז מה הלכה למעשה? זה שאלה מעניינת. יהיה מותר לו לכבד את תורה, לא בתור מצווה. כלומר, הוא לא, שהוא לא יבוא לבקש על זה שכר מצוות כיבוד אביה. זה הכוונה. אלא כן, מה שנקרא מוסר הטבעי. זה הולך ומתפתח באנושות. הגמרא אומרת, בואו עד היכן כיבוד אביהם, מסכת קידושין, עד היכן כיבוד אביהם, ולומדים מההתנהגות של איזה גוי עובד עבודה זרה באשקלון. כיצד הוא כיבד את אביו. מזה לומדים איך לכבד את ההורים. זה בסדר.
יש הבחנה בין נוצרי למוסלמי ביחס לבן נוח?
טוב, אז פה אתה נכנס פה לשאלות כבדות. האם נוצרי, מוסלמי, יש להם דין של, של בני נוח או לא? כן, יש על זה מחלוקות גדולות. הרמב״ם סובר שלא לנוצרי וגם לא למוסלמי יש דין של בן נוח. אין להם דין כזה.
גם לא למוסלמי.
גם לא למוסלמי, אף על פי שמוסלמי לפי הרמב״ם איננו עובד עבודה זרה, אבל מכיוון שהוא לא קיבל שבע מצוות בפני בית דין, עדיין לא נחשב לגר תושב. זה לפי דעת הרמב״ם. יש דעות אחרות, אבל דעת הרמב״ם, שהיא הדעה המרכזית, אומרת שלא. כן, בבקשה.
אמרנו גם בשיעור הקודם שעם ישראל לא מנסה להפוך...
קיבלתי מייל מאיזה מוסלמי. קיבלתי מייל מאיזה מוסלמי באינדונזיה שרוצה לקבל שבע מצוות בני נוח. אז הוא אמר לי שיש לו בעיה, כי לפי החוק הוא חייב שתהיה כתובה לו דת בתעודת הזהות, ואם הוא יכתוב יהודי או יכתוב בן נוח, כלומר בן נוח לא קביל שם, יהודי ודאי שיעשו לו צרות. אז הוא שאל אותי האם מותר לו לפי ההלכה שיהיה כתוב בתעודת זהות שלו שהוא מוסלמי. הוא שאל, מה ההלכה אגב?
מה
ההלכה? מה אתה היית אומר?
אטאיסט, שלושה משהו אטאיסט.
כן, אמרנו
שאתה אטאיסט עליו את
עשרה. מה? אמרנו שגוי לא צריך...
מותר, כי אין מצוות קידוש השם אצל הגוי, אצל הגוי. מותר, נכון.
גם מוסלמי זה לעבוד עזרה.
בסדר, אבל יש על דבר על זה. לא, אבל לפי הרדב"א זה אסור ליהודי להיות מוסלמי כדי להציל את חייו. יש דיון על זה. טוב, כן.
זה המצא, החילוק בין הגוי לבן נוח הוא מאוד מובן והגיוני. אולי יצא אחרת, סתם בבין דייק ברמב"ם. אז הרמב"ם אמר שם בהלכה ראשונה שאסור לגוי לחדש דת מעצמו.
נכון.
זאת אומרת, כל מה שאולי הרמב"ם רצה לעשות בהלכה ראשונה אצל גוי, זה ש... אם הוא בא לחדש את הדת מעצמו, זאת אומרת, לעולם באמת גוי לא יכול לקיים מצוות של התורה, ואם הוא בא לקיים דת מעצמו, אנחנו גם עושים עליו.
נכון. הלאה. בהלכות שמיטה ויובל, אני רוצה לסיים בזה.
רב, שם שושה?
לא, אנחנו קוראים למבזק, אין לנו זמן. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג', בסוף הלכות שמיטה ויובל, הוא כותב כך. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה, עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולאורו דרכיו הישרים ושפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם וכו' וכו'. הלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. מה זה כל באי העולם? כל האנושות. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו. לשרתו זה במעשים. ולעובדו, לדעה את השם. כלומר, יש פה שירות, עבודה, ידיעה. והלך ישר, כמו שעשהו האלוהים. ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, מזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים לוויים, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה דומר גורלי. כלומר, אתם רואים עד איפה זה יכול להגיע. האמת היא שהדברים האלה מפורשים לתנא דבליהו, מעידני עליי שמיים וארץ, בין איש בן אישה, בין עבד בן חורין, בין ישראל בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש, לפי המעשה שהוא עושה. טוב, עד כאן, עכשיו המבזק. שלום.